השכל האלוקי שיש בנו. יש בנו ברוך השם הרבה מעבר לשכל. יש לנו שיניים וידיים ורגליים ואוזניים. שהשכל אסור לו למרוך אותם, ברור. יש לנו רגש ודמיון ואהבה ויראה. אנחנו מלאי 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 כוחות חיים. אבל אלוקים מתגלה לנו דרך המפקד. המפקד זה השכל. השכל שלי, השכל שנמצא בתוך התורה. מה שמצליח, הדבר היחיד שיכול לשנות ולהשתנות בעולם הזה, זה השכל, התבונה האנושית. את לא יכולה לשנות בעצמך כלום שלא מתוך השכל. נכון, דיברנו על זה? אז אני... תודה. אז שהשכל הוא זה שיכול לצאת החוצה, להעביר ביקורת, לנתח, לשפוט אותי. אם אני עכשיו מתרגש, או כועס, או עצוב, או שמח, אני לא יודע להגדיר לי עכשיו שאני מתרגש, או כועס, או עצוב, או שמח. אני חווה חוויה. אני חושב שהחוויה הזאת היא נכונה, היא האמת. היא לא איזה משהו. והשכל הוא זה בא ששואל אותי. שואל אותי מה מצבי הגופני, במה אני רוצה להשתפר. הוא בכלל מבין שאפשר להשתפר. אין בעולם, אף סלע ואף צמח ואף בעל חיים לא יכול לקבל החלטה או בכלל להיכנס לדילמה האם אני מרוצה מעצמי, אני יכול להשתנות. אנחנו לא תמיד משתמשים בשכל, הרבה פעמים אנחנו גם חיים ככה. הרבה פעמים אנחנו חיים בלי שכל, כשאדם חי בלי ביקורת עצמית. אז הוא עושה דברים גדולים, אתם יודעות, להיות קריש זה דבר מאוד מאוד גדול, רק אין שם שכל, קריש הוא, או להפיל יש חדק מאוד מאוד מרשים. אבל להפיל לא אחראי על זה, הוא נולד ככה, הוא לא יכול לשנות את זה, הוא לא יכול להתלבט עם זה. אין תרנגול הודו שיכול להתלבט עם להיות אדם, יש אדם שיכול להתלבט עם כדאי להיות תרנגול הודו. אני הרבה פעמים מונע מכל מיני דחפים קיומיים, כשאני לא מסביר את זה לעצמם, הכעס למשל. כעס הוא בחלק גדול במקרים, כי משהו בי כועס ואני אפילו לא יודע הרבה פעמים שאני כועס. מה הכוונה אני לא יודע שאני כועס? אני חושב שזאת התגובה הנכונה, הטבעית, הבריאה. אנשים כועסים על דברים שאחר כך הם מסתכלים בעצמם וזה נראה להם מעליב, משפיל. למה כעסתי, למה הגבתי ככה? וכשהוא עכשיו בתוך החוויה, הוא לא מודע לזה שיש איזושהי בעיה. הוא לא מזהה את זה, הוא לא מבין את זה. בואו ניקח דוגמה. בנות לא כועסות בדרך כלל, נכון? אז אני אמציא משהו מבנים. אם מישהו עוקף אותי בלי לאותת, חלילה וחס, או מישהו תופס לי את החנייה, זה כבר גם בנות יודעות מה. פשע החווה. אז אנחנו מגיבים לפעמים בצורה מאוד ילדותית, בצורה מאוד רבילית, נכון? ואנחנו לא מבינים. אם אנחנו לא נחשוב, אז זה יכול לקחת לנו מקומות מאוד מאוד מביישים, מקומות נמוכים, מקומות עלובים. כי הרבה פעמים האישיות שלי מזהה דברים קטנים מאוד בצורה אחרת לגמרי מה שהשכל אומר. יודעת, אתם זוכרות שהיינו בג'ונגל לפני כמה שנים היינו בג'ונגל? 5,000 שנה, אני יודע מה, חלק מהדעות 50,000 שנים. אז כשהיינו בג'ונגל, בג'ונגל אין כל כך פגישות לבביות. כשאת נפגש מישהו בג'ונגל, את שואלת שאלה ואת צריכה לתת עליה תשובה במיליוניות שנייה. את צריכה לרדוף אחריו או את צריכה לברוח ממנו? זו השאלה שאת צריכה לשאול, נכון? זאת אומרת, או שאת הולכת לאכול אותו או שהוא הולך לאכול אותך. זה בדרך כלל הדיונים במפגשים בג'ונגל. במעטי המקרים שזה מפגש בנאלי ושגרתי כמו שאת עובד במקום. יש לנו משהו במעמקי המוח, במעמקי התודעה, שכשמישהו דוחף, תופס, עוקף, אז אם לא תחשבי טוב, זה יבוא לך לבד. זה יבוא לך לבד מהתגובות כאלה שמישהו מאיים על החיים שלך. הוא לא מאיים על החיים שלך. מי שעקף אותי בלי לאותת, הוא לא איים על החיים שלי. זה כל כך מטופש, אתה חושב שהוא איים על החיים שלי. אבל יש משכבות באישיות, שכן, יש מקומות כאלה שמי שעוקף אותי הוא מאיים על החיים שלי. מי שעוקף אותי, מי שיתפוס אותי הוא גם... הוא ניסה להרוג אותי. הוא לא ניסה להרוג אותי באמת. ואם אני לא חושב, אם התגובות שלי יכולות להיות מטורפות, הן תגובות שנכונות לרגש. הרגש חווה איום על החיים. אם זה איום על החיים, אז באמת צריך לעשות לו משברך וכו' וכו'. אבל אם זה שטות קטנה, הוא לא חשב עליי, הוא לא פוגע בי, זה לא יפה שהוא עקפתי בלי לאותת, אבל מה אכפת לי ממנו? מה אני אעשה בכלל? אז כשהשכל, אני מתכוון שהשכל הוא כאילו מישהו אחר. יש לנו יכולת, אלוקים נתן לנו יכולת לצאת מעצמנו החוצה, כאילו, ולחקור את התופעה, לחקור את התופעה. אנחנו יכולים, זה היתרון שלנו על פני כל הבריאה. אנחנו לא הכי מהירים ולא הכי חזקים ולא הכי זריזים, והחושים שלנו מאוד מאוד שטחיים ולא בעלי עוצמה, אבל אנחנו יכולים לעשות חשבון נפש. אנחנו יכולים להסתכל, אנחנו יכולים לרצות להשתנות, אנחנו יכולים לחשוב מה זה בכלל להיות שונה, אני מרוצה מעני, אין, חתול לא יכול לשאול את עצמו מרוצה מעצמו לא מרוצה מעצמו. גם עצוב לרב לו, זהו, זהו. אין, חתול לא יכול לעשות כושר, חתול הוא מאוד גמיש, הוא לא מתאמן על זה. אם הוא מתאמן על זה, זה מובנה בו אלוקית, הוא לא יכול לשנות עצמו, אני יכול לשנות את הגמישות שלי, ואת הניגון שלי, ואת הקדושה שלי, זה דברים שמתוך שיש לי צלם אלוקים, אני מתבונן החוצה, ואז אני יכול לקבל החלטות. סליחה, להציב יעדים, לחתור למטרה, ברוך אתה, אדוני, אלוהים ומלך העולם, שהכל נהיה בו. אז יש בנו את כל מרחבי האישיות. מרחבי האישיות הם חומר. חומר זה טוב. טוב שיש לנו חומר. טוב שיש לי ידיים ורגליים ולב וכליות וכבה. זה חשוב מאוד, זה יוצא. טוב שיש לי רגשות ודמיון. זה חשוב מאוד, בתנאי שיש שכל. בתנאי שהכל מנוהל לפי האמת. לפי האמת שלי, ואשרינו שקיבלנו תורה בהר סיני, ויש לנו גם את השכל האלוקי. השכל מגדיר לנו, ושם חנה נמצאת, חנה נמצאת, ושם בן תורה, ושם מי שמאמין. הוא אומר, אני לא אמונה לפי הדחפים החייתיים שלי. הדחפים חייתיים יכולים להיות דברים מקסימים. אומרים חייתיים, מתכוונים משהו, לא. הדחפים החייתיים, הכוונה, הדחפים שלא בוקעים מהקודש, שלא בוקעים, זה יכול לרצות לעשות טוב, זה יכול לרצות לרקוד ולשיר שירים. גם בגן חיות יש הרבה דברים מדהימים ויפים, ובאדם יש הרבה מעבר, אבולוציונית, יש בנו הרבה דברים יפים, וזה אור וחושם שמשמשים ברבוביה, הזכרנו כמה פעמים את הביטוי הזה, נכון? אי אפשר לפתוח בזה, אי אפשר לסמוך על זה, אי אפשר לדעת את זה. אי אפשר משום שאנחנו לא יודעים, זה הכל אנושי, זה הכל חומרי, ואנחנו רוצים להיפגש עם האלוקים. אז חנה התעכבה הרבה 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 שנים. עכשיו אנחנו יודעים שהיא כבר לא מתעכבת. עכשיו, נכון, דיברנו על איזה דילמה, על איזה סתירה, שאלוקים מאוד רוצה שחנה תתפלל. זוכרות שדיברנו על זה בין מדרשים כאלה? עכשיו יש מוכו מתאווה לתפילתן של צדיקים, אבל בפועל חנה לא מתפלל כי היא חושבת שאלוקים לא רוצה את התפילה שלה. אז מה קורה היום, והיא היום? מה קורה שחנה כן מתפללת? אז יכול להיות שהיא גם מצאה כל מיני מקורות. דיברנו על פרשת נדרים, ודיברנו על נזירות, נכון? ודיברנו על נדרים שבעצם אומרים שגם בתוך החיים שלנו יש משמעות אלוקית. זוכרות שזה לא רק החלטות אנושיות, זה החלטות אלוקיות. דיברנו על השיער של הנזיר. מה חנה בעצם מגלה במילה צבאות? מה היא מחדשת? ואני חושב שזה מה שהיא מחדשת בעזרת השם. נראה לי שזה מה שבוקע. זה בוקע בגלל כל מיני סיבות חיצוניות, אבל זה בוקע בסוף מתוך החיים. משום שהשאלה הגדולה היא מה קיבלנו בהר סיני. כל הזמן צריך לשאול את עצמנו מה קיבלנו בהר סיני. צריך לחזור על זה עוד ועוד ועוד. מה עם ישראל קיבל מאלוקים? הוא קיבל את התורה, כן, אבל לדייק מה הוא קיבל. כשהוא קיבלנו את התורה, למה הכוונה? יש כמה אפשרויות, נכון? יש בתורה הרבה מצוות. האם קיבלנו את הריאה למצוות מעמד הר סיני? התשובה היא לא. למה לא? כי קיבלנו 10 הדיברות. לא כתוב שקיבלנו 613 דיברות, נכון? יש 10 הדיברות. את זה במעמד הר סיני מתקבל. את זה קיבלנו לאורך כל הדרך, זה נפרס, אחרי זה. אולי ב-40 יום שמשה עמד על הר סיני הוא קיבל אותם, יכול להיות. מעמד הר סיני קיבלנו רק 10 דיברות. כן, דיבר זה זכר. מה עוד אפשר לומר שקיבלנו בהר סיני? בואו נבדוק. האם קיבלנו את 5 חומשי תורה שלנו, את ספר התורה, האם קיבלנו את זה בהר סיני? זה בטוח שלא, למה זה בטוח שלא? כי זה קרה אחר כך. אבל אלוקים יודע מראש. אבל לא יכול להיות שאלוקים יגלה לנו מראש מה יקרה אחר כך, כי אחר כך לא נעשה את זה, נכון? אם משה יודע שאסור לו להקות בסלע וזה יגרום כזה אסון נורא, אז הוא לא יעשה את זה בכוונה, נכון? אם הדור יודע שחטא המרגלים בגלל זה ייגזר עליהם, אם עם ישראל יודע כבר עכשיו שעוד מעט הוא יעשה את חטא העגל, אז הוא לא יעשה את חטא העגל. אז ברור שאת ספר התורה, את ספר התורה קיבלנו ברגעים בשניות האחרונות שמשה רבינו עלי אדמות. הוא כותב בדמע וימות משה איש האלוקים, עבד השם. אבל אז מה כן קיבלנו? זה צריך להגיד את זה הרבה, וזה לא, זה לא אינפורמציה, זה לא מידע, שאת יודעת את זה וגמרנו. מה אורך האמזונס? מישהו יגיד לך, 5,000, זה את יודעת. זה לא מדובר פה על מידע, מדובר פה על משהו שצריך לחיות אותו, להתחבר אליו, לנשום אותו. מה קיבלנו? קיבלנו את אלוקים, זה מה שקיבלנו. קיבלנו את אלוקים, זה מילה. כל כך מעורפלת, מסתירה מאחורה כל כך הרבה סודות, כל כך הרבה פעמים מטושטשת, חושבת, זה לא מובנת לי. יכול להיות, זה מה שקיבלנו. קיבלנו, אני מתכוון, קיבלנו נשמה אחרת, זה מה שקיבלנו בעצמנו. קיבלנו את עצמנו. יש תורה ולתורה יש ספר. ספר התורה זה לא התורה, נכון? יש תורה ולתורה יש ספר. מה הכוונה שיש לתורה ספר? שהתורה כתבה את עצמה, נכתבה בתור ספר. זה כמו את, בדיוק אותך. יש אותך ויש את מה? את הגוף שלך, את האישיות שלך. האישיות שלך היא הספר שלך. זאת אומרת, את לא הגוף שלך, את לא האישיות שלך, את משהו הרבה יותר עמוק, את משהו הרבה יותר פנימי. את משהו אלוקי, הרבה יותר פנימי. הגוף הזה מתממש, מתגשם, כמו שמגשימים חלומות. אז כל אחד מאיתנו, כל אחד מכם, היא חלום אלוקי. אלוקים מממש, מגשים את החלום הזה לתוך גוף. הגוף שקיבלת הוא גוף שתואם בצורה מדויקת את עומק ישותך. ברור? לא היה כמה נשמות וכמה גופים ויאללה. סדרו לו איזה תרמיל כמו באפסנאות. זה לא עובד ככה, זה מדויק. כשם שפרצופיהם שונים, ככה זה תעדותיהם שונים. הכישרונות שלך, המשפחה שלך, התאריך שבו נולדת, היכולות שלך, ההיסטוריה שלך, מהסביבה שלך, כל זה חלק מהגוף שלך, מהישות שלך. זה קיבלנו מי אנחנו בעצם, 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 בעוד אנחנו. תקראי לזה, אני עוד בספר התורה, תקראי לזה, אני התורה כולה, אני התורה, שורש נשמתי זה התורה. התורה מתגשמת בצורת מישהי שנולדה בתאריך זה וזה, והיא שוקלת כך וכך, ויש לה אף, ויש לה אוזניים, ויש לה רגשות, וזה מהותך האמיתית, ומכיוון שזה מהותך האמיתית, לכן את חייבת במצוות שכתובות בתורה, לכן את נפגשת עם האמת שכתובה בתורה. התורה זה לא ספר שיש בו מידע מאוד מאוד גדול, שבא ומועבר אלינו בהר סיני. עכשיו אנחנו יודעים מה אלוקים רוצה, וכל השאר לא מעניין אותנו, זה הרבה מעבר לזה. התורה, מתן תורה מספר לנו משהו על עצמנו. לא שאנחנו נבחרנו מכולם לקיים את האמת הזאת. אנחנו נבחרנו, השם בחר בנו מכל עמים. איך השם בחר בנו? אם אני רוצה לבחור פה מישהי ש... דוגמה, ברכו לי כל הדמות. מישהי שתבשל ארוחת צהריים. אז אני בוחר את מי שמבשלת פה ארוחת צהריים יותר טוב מכולם, נכון? כי אני מוגבל. אני לא יודע מה היכולות שלכם של ארוחת צהריים. יש פה כ-20-15 אפשרויות. וניקח את זאת שנשאלת הכי טוב, אלוקים לא מוגבל כמוני, אלוקים לא אומר יש פה כמה עמים טוב, את מי הכי כדאי לבחור, נכון? הוא לא עומד לפי מגבלות. זה שאת בוחרת, אנחנו בוחרים מתוך נתונים, זה הנתונים שיש, אלה הגישו את המעמדות, יותר מזה אין לנו מה לבחור. אלוקים בוחר לברוא אותנו אחרת, אלוקים לא מוגבל, אלוקים לא אמר יש לי 70 עמים אני אקח את עם ישראל, לכתחילה הרבה לפני שנברא העולם. מחשבתן של ישראל קדמה לכל. כשאלוקים בוחר לברוא את האנושות בצורה מסוימת, ובנו הוא בוחר לברוא בנו איזה ערך מוסף, משהו קומה יתרה, משהו שנשגב מאוד, פנימי מאוד, סודי מאוד, שלפעמים מתגלה ולפעמים הוא חמקמק. אבל הוא תמיד קיים. השם בוחר בנו, כי זאת אומרת השם בורא בנו, קשר, שייכות, נשמתית, הרבה יותר עמוקה אליו. איך זה בא לידי ביטוי? שאנחנו מקבלים את התורה. ואם זאת קבלת התורה, אם זאת קבלת התורה, אז אני חושב שכל החשבון הזה חנה עושה לפני שהיא מתפללת. חנה בעצם שניגשת לאלוקים, אתם זוכרות שעד עכשיו היא התבטלה לתורה, אתם זוכרות את האיום שהיא עשתה על אלוקים? היא אמרה לו, אם לא תלך, אם לא תיתן לי, אני אכריח אותך, כך כתוב בתורה. שבעצם מה שכתוב בתורה זה לא בשביל לעזור לך להיות ילדים, זה משהו אחר. אבל חנה אומרת, התורה משרתת אותי, זה מה שהיא אומרת. עד עכשיו אני שרתתי את התורה, ופתאום אני משרת את התורה. חנה אומרת, אמירה שיש בה שיא אדיר של גאווה ושיא אדיר של ענווה. חנה אומרת, אני תורה. זה מה שהיא אומרת, אני תורה. התורה לא כתובה רק על האורות, הקלף. התורה כתובה גם על לוח ליבי. התורה כתובה בי. אני תורה. אני תורה. זה מסוכן מאוד 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 להגיד את האמירה הזאת. למה? כי זה יכול ליצור ישות פסיכופתית. זה יכול ליצור אנשים שתקועים בתוך הרצונות שלהם, היצרים שלהם, הדחפים שלהם, המחשבות שלהם. והם בטוחים שהם אלוקים, נכון? גם דאעש אומרים אנחנו יודעים מה אללה רוצה, נכון? טוב, זה לא בדיוק המנגינה של דאעש. אבל כתוב להם בספר מה אללה רוצה. אבל יכול בן אדם ולהגיד, אני תורה, אז יאללה, זה קורא דרור, עכשיו לגיטימי, מה שאת רוצה זה תורה. לא, חנה לא אומרת אני תורה. חנה אומרת, כי אחרת לא היינו צריכים לקבל את התורה בהר סיני. למה קיבלנו את התורה בהר סיני? למה קיבלנו מצוות? אם התורה, זה יכול להיות גם לי מעמד הר סיני. מה התפקיד של המעמד הר סיני? מה התפקיד של הספר, של המצוות? מה התפקיד? התפקיד של הספר והמצוות זה להפגיש אותך עם עצמך. אנחנו תורה, אבל התורה הזאת התגשמה בתוך העולם הזה, ויש פה איזה תהליך, את גרעין של עצמך בעצם. כזאת אומרת, הוא שתל אותך, את חלום נשתל באדמה הזאת בצורה של זרע, בצורה של גרעין, שמה? שאם תזהי את עצמך נכון ותעבדי את עצמך כמו שצריך, אז החלום הזה יפרח, יקה שורש, ויעשה פירות בעזרת השם, אבל את הגרעין הזה אפשר למסמס, אפשר לפספס, אפשר לזרוק, אפשר לעוות אותו. ספר התורה, מתן תורה, זה מעמד שמאפשר לי להיות אני באמת. זה מעמד שמאפשר לי, ספר התורה, התורה, אתם יודעות, היא דורשת הרבה פעמים מחירים כבדים. היא אומרת לעשות הרבה דברים שאת לא רוצה לעשות. היא אומרת לא לעשות הרבה דברים שאת כן רוצה לעשות. לא תמיד התורה היא נחמדה. תמיד, דרכה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. זה בכללי, בנקודתי יכול להיות שהתורה אומרת לך משהו שמאוד מצער אותך. יכול להיות נקודתית, מאוד מפריע לך. לא תמיד זה מסתדר עם שאר כוחות החיים. אבל כשאנחנו נפגשים עם התורה, אנחנו, יש בזה מדרגות. זה כמו מסילת שרים. המדרגה הראשונה להיות נקייה, זה להיות נאמנת להלכה. לעשות מה שהשולחן ערוך אומר. זה אולי אני לא חש ההזדהות, אולי אני לא תמיד שמחה בזה, אולי זה קשה לי, אבל קודם כל זה הקומה הראשונה, אני מקבלת עליי לחיות חיי הלכה. שזה כולל את הרגעים שלא נעימי. לא מדבר על נפילות, מדבר על החלטת חיים. זה הקומה הראשונה. מהקומה הראשונה עוברים לקומה הרבה יותר עמוקה. עוברים לחסידות שבה, אתם יודעות רמחה, אתם יודעים סיד שלו, נכון? פחות או יותר אתם יודעות מה אני אומר. החסידות כבר מאוהבת בזה, הצמיחה בזה, אבל הקומה השלישית, שמותר לנו לחלום עליה, או אסור לנו לא לחלום עליה, הקומה השלישית זה קדושה. בקדושה מתברר שאת תורה. זה תמיד נכון, אבל זה לא תמיד נחווה. הווה אומר, שמה שמפלס את דרכנו אל האלוקים, זה המוח שלנו, השכל שלנו, המחשבות שלנו, החלטות שלנו. הם אלה שמקדמים את שאר כוחות החיים, הם אלה ששופטים את שאר כוחות החיים, הם אלה שמשתמשים בשאר כוחות החיים. אבל יש בנו הרבה יותר משכל. הרבה, הרבה, הרבה יותר משכל, לא לנשמה. והנשמה הזאת לא מופיעה. השכל הוא כמו הקטר, השכל הוא כמו המפקד. השכל הוא זה שמחליט, אבל הקטר זה לא כל הרכבת, והמפקד הוא לא כל החיילים. ומי שמחליט הוא ממש לא תמיד הכי חכם ולא הכי צודק. הוא צריך להכיל את כולם ולהקשיב לכולם. אני מתכוון שהתורה לוקחת אותנו מקום, אנחנו חיים את התורה, אנחנו נפגשים בתורה, נכון? אז כשאדם יוצר נאמנות עמוקה מאוד 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 לתורה, אז ורק אז הוא מגלה את התורה בתוך עצמו. אני מנסה להגיד את זה בצורות קצת אחרות. חנה מתפלט אחרי 20 שנה של הכרות. 20 שנה של הכרות זה לא בזבוז זמן. חבל, הייתי מתפלט מהתחלה. לא נכון. כי לחנה הייתה את האופציה להתפלל, כמו שפנינה אמרה לה, כבר שנים קודם, נכון? לא נכון. היא לא נכנעה לחנה, לא נכון. לא נכון. חנה רואה בפנינה אויבת, למרות שפנינה היא אוהבת, וחנה, פנינה נסה לתמוך, בתכלס היא רואה באויבת, לא ברמה הרגשית החברית, למה? כי חבויה בי איזה מדרגת חיים מאוד 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 גדולה. ואת מנסה, לא ברצון, לא במודע, את עלולה לגרום לי לאבד את מה שגנוז בי. את עלולה לגרום לי לקבל את עצמי כמו שאני עכשיו. אני רוצה לקבל את עצמי. למה אני לפעמים לא מקשיבה לעצמי? כי אני מאמינה שיש בי קומות חיים הרבה יותר גדולות ואדיריות. חנה רוצה לעשות רק את מה שהשם רוצה לעשות. איך את יודעת מה השם רוצה לעשות? זה כתוב בתורה, נכון? לא, זה נכון באופן חלקי אומרת חנה. משום שברור זה כתוב בתורה, ברור שכל מה שכתוב בתורה זה רצון השם, אבל רצון השם כתוב גם בך, כן. הוא כתוב גם בלב שלך, הוא כתוב גם בנשמה שלך. מה הבעיה שבספר התורה מאוד ברור, אם את קוראת עכשיו את ספר התורה, או את קוראת עכשיו סיפור בלשים. ואת יודעת, מה שכתוב בתורה זה כמו שלא. בליבך יש אמת מאוד גדולה, אבל האמת הזאת מעורבת בהרבה דברים אחרים. יש בך אמת, ככה הגאון מווילנה אומר, תראו זה יפי כתוב, טוב אחרי דבר מנשיתו. יש פסוק כזה במשלי, בסדר? עוד פעם, טוב אחרית דבר מראשיתו. כתוב על רבי מאיר היה תלמיד של אלישע בן אבויה. אלישע אחר, תראות את זה? הוא היה רוכב על סוס בשבת, הוא היה הולך אחריו ולומד ממנו דברי תורה. אז אלישע בן אבויה שאל את רבי מאיר, מה הפירוש הפסוק טוב אחרית דבר מראשיתו? אז רבי מאיר אמר לו, תשמע, בהתחלות לפעמים קשה, אבל בסוף זה טוב. לא צריך לדאוג אם קשה בהתחלה, בסוף יהיה טוב. אז אלישע בן אבויה אומר לו, עקיבא רבך, למה אמרתי? אני חייב רציתי להגיד משהו אחר. אתם תהיו במתח ואני אעבור למה שרציתי להגיד. או שאני זכר למה אמרתי את זה. לא, דווקא אני אגיד לכם למה אמרתי את זה, זה קשור. מצאתי. אני שם בני אבי אומר לו, לא זה הפירוש של הפסוק. הפירוש של הפסוק זה טוב אחרי דבר מנשיתו, שמשהו טוב בסוף, אם בסוף זה טוב, מתברר שמה? שמההתחלה זה היה טוב. מההתחלה זה היה טוב. אני מנסה לומר שיש כל מיני תהליכים בחיים שאחרי זה את מגיעה ואת אומרת, חבל, למה נולדתי שם, למה גדלתי שם, למה עשיתי ככה, למה לקחתי ככה. ולפעמים זה שמעות שהתחיל, לפעמים זה מפספס, כי לפעמים היית חייבת לעבור את כל הדרך. היית חייבת להיפגש עם כל התחנות, זה בנה בך משהו. זה לא סתם זמן מת שחיכית שהוא יעבור ולא עשית שום דבר. משהו צומח פה, משהו נבנה פה. חנה לא הייתה יכולה להתפלל לשמואל, על שמואל לפני שחלפו 20 שנה. כי ב-20 שנה, מה קרה ב-20 שנה? התפילה באה ממקום אחר לגמרי. כי ב-20 שנה האלה חנה מה עושה? מה היא עושה? היא עושה את רצון השם. לא 20 שנה, 20 שנה זה החתונה, עוד לפני החתונה היא עושה את רצון השם. היא מגייסת את עצמה לאלוקים. היא עושה את מה שהוא רוצה, והיא לא עושה את מה שהוא לא רוצה. חנה במשך כל השנים האלה, גם מהחתונה, כל שנות ההכרות הארוכות האלה, כל כך הרבה פעמים רצתה משהו שאלוקים לא רוצה, ואז מה היא עשתה? היא ביטלה את עצמה. וכל כך הרבה פעמים היא לא רצתה מה שאלוקים כן רוצה, אז מה היא עשתה? את מה שאלוקים רוצה. חנה מגויסת לתורה, חנה היא בת תורה. חנה היא תלמידה של התורה. מה התורה? בספר של התורה, במצוות של התורה. בזה היא עסוקה. לזה היא מתמסרת. היא מתמסרת לשלושה דברים. לעם ישראל, לתורת ישראל, ולארץ ישראל. אני אומר את ישראל, אפשר כל זה גם מדינת ישראל. שם חנה נמצאת. מה אתם חושבות? שהיא לא הייתה עייפה לפעמים? היא לא הייתה רעבה לפעמים? היא לא הייתה עצובה לפעמים? היא לא הייתה מודאגת לפעמים? לא קרו דברים קשים. אנחנו יודעים שהיא הייתה הכרה. קרו הרבה דברים מהם בזה. ובכל השנים האלה היא אמרה לאלוקים, אני רוצה להיות איתך, אני רוצה להיות איתך. והיו לה חלומות, והיו לה דמיונות, ואם זה לא יסתדר עם התורה, אז היא אמרה, אני אהיה חזקה בשבילך, אלוקים, אני אהיה חזקה, בשבילך תורה אני אהיה חזקה. אני צמודה לרצון השם שמופיע בתורה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. ואחרי 19.5 שנים, יש רצון אחד שלא עזב אותה. הרבה חלומות והרבה דמיונות עברו וחלפו ואינם. ויש משהו אחד שלא נותן מנוח, הוא לא שותק והוא לא שוקט. היא רוצה להיות אימא, היא רוצה להיות אימא. ואחרי 20 שנה חנה נמת מול עצמה, בהרבה ענווה וגם בהרבה גאווה. יש גאווה לא טובה שזה גאווה נגד אחרים. גאווה שאני חושב שאני שווה יותר מישהו אחר. יש גאווה. השיר על השם כי גאו גאה, נכון? אפילו על השם אנחנו אומרים זה שירת הים. יש גאוות קודש, גאווה שזה תודה גדולה לאלוקים על זה שאני זוכה לחיות דברים גדולים משמעותיים. אז חנה מלאת גאווה וענווה אומרת לאלוקים, אני תורה. כל השנים הארוכות האלה מוכיחות לי שאני לא רק מקיימת את התורה, אני לא רק קוראת את התורה, אני לא רק מקשיבה לתורה. אני תורה. אתה אלוקים, יש עולם חומרי ויש תורה. אבל אחרי שאנחנו נפגשים עם התורה, אז העולם מפסיק להיות חומרי, כן? מתוך התמסרות לתורה, מתוך הקשבה לתורה, מתוך דבקות בתורה, מתוך אהבה לתורה, אז התורה נותנת לי את הכלים לפגוש את אלוקים בליבי, בעצמותיי, ברגשות שלי, בדמיון שלי, כן? ומתוך שאני פוגש את אלוקים, אני אז יכול להגיד מלוך כל הארץ כבודו. אז אני יכול להגיד אפס זולתו. אז אני יכול להגיד. אז. זאת אומרת, איך להתייחס לכוחות החיים שלי, איך להתייחס אל עצמי, זה פונקציה אומרת חנה למעלה, איך את מתייחס לתורה. ככל שאת יותר קשובה לתורה, אוהבת התורה, חי החיים ששייכים למגמות של התורה, לאידיאלים של התורה, ככה את יותר יכולה להיות בטוחה, סמוכה או רגועה, שמה? שאלוקים מדבר גם מליבך. אלוקים מדבר מליבך גם בתחילת הדרך. גם כשהקשר שלך לתורה הוא מאוד ראשוני, אולי אפילו לא קיים, כי טוב אחרי דבר מנשיתו, אבל את לא יכולה לבטוח בזה, את לא יכולה לבטוח. יכול להיות שהדחפים שבך הם חייתיים, מעוותים, מתוסבכים, ויכול להיות שהם אלוקיים, בהחלט יכול להיות. בהחלט יכול להיות. ולכן בתחילת הדרך צריך לבדוק, זהירות, זוכרות מה זה זהירות? זהירות, תבדקי, אז מה אם את מרגישה ככה? זהירות, תבדקי. אבל ככל שאדם יודע, בענווה גדולה, בצניעות, בלי להרים את האף שלו, בלי להחזיק מעצמו יותר מדי, הוא יודע שהוא זוכה לחיות חיים. חנה מסתכל אחרי 20 שנה, אומרת, אלוקים, אני חיה איתך. הכל בשבילך, אני שמחה בזה, אני אוהבת את זה. אז אם זה בוער, ממשיך לבעור בי האש הזאת של הגעגוע האינסופי והנורא הזה שאתה, שאני רוצה שיהיה לי ילד, זה סימן שמה? סימן שאתה רוצה שיהיה לי ילד, סימן שאתה מדבר אליי לא רק דרך הספרים. אני מאוד אוהב את הספרים, זה לא רלוונטי, אני קשורה לספרים האלה. אני מקיימת אותם, כן, אבל ככל שאני מקיימת אותם יותר, אז אתה מתגלה אליי גם מחוץ לספרים. אתה תמיד התגלה אליי מחוץ לספרים, אבל לא ידעתי. זה מעורפל, זה מבולבל, זה אור וחול שמשמשים בערבוביה. אני לא יודעת מה זה מי ומה זה מה. ואני יודעת, אני יודעת, שהמציאות המטורפת הזאת, שפנינה ממשיכה לצייר אותי ומצליחה, שאני לא, גם כשאני בא למשכן שילה, זה לא נותן לי מנוח, זה הורג אותי, הכאב נהיה גדול מיום ליום. אתם יודעות, אנחנו יכולים לחפש איזה אירוע שגרם לחנה לפרוץ את, את הפרץ הזה, אבל לא צריך לחפש אירוע. זה פשוט חנה יום אחד מתעורד ואומרת, זה לא יכול להיות שאתה לא רוצה שיהיה לי בן. זה לא כתוב בתורה, זה לא כתוב בשולחן ערוך, אבל זה כתוב בי. זה כתוב בי, אתה בראת אותי, ואני חיה אותך, כי אני חיה את התורה. שוב, כשאת נפגשת עם התורה, יש שלבים במפגש עם התורה, שהתורה אומרת לך, תתכופפי. יש שלבים במפגש עם התורה, שהתורה אומרת לך, תתבטלי. יש שלבים במפגש עם התורה, שהתורה אומרת לך, תעזבי את עצמך, אל תתעסקי בעצמך, תתעסקי במה שכתוב בי. אל תלבשי מה שבא לך, תלבשי מה שאני אומר. אל תאכלי מה שבא לך, תאכלי. זה לא חייב לסתור, יכול להיות שאת אוכלת, אוהבת לאכול אורקש מצוין, אבל זה קודם כל, אתה אומר, תעזבי את עצמך בצד, תקשיבי לי, במדרגות, במדרגות, תקשיבי לי. ואז המפגש יוצר מין אובדן אישיות כיכול. אנחנו לא מקשיבים לעצמנו, להפך, מה? אנחנו מקשיבים למה שהתורה אומרת, זה יותר גדול, ואם מסוים זה קשה, אז תהיה חזקה. את לא חזקה, אז את לא חזקה, בסדר, אבל אם את רצינית, היית חזקה. אבל זה תחילת התהליך, אי אפשר בלי תחילת התהליך. אי אפשר לבוא לתורה ולהגיד, אני עם התורה מתי שבא לי, מתי שכיף לי. תורה זה כמו חתונה. אתם יודעות, לא מניחות תפילין פה בדרך כלל, נכון? רובכם לא, אבל כשמניחים תפילין כל בוקר, לוקחים את הרצועה, מושיטים את האצבע הזאת, את האצבע הזאת תלוי, וכורכים סביבה שלוש כריכות. זה נראה כמו טבעת. בכריכה הראשונה אומרים, והרסתיך לי לעולם. בנות יכולה לעשות את זה בלי אצבע ובלי אור ובלי תפילין, יכולות פשוט להרגיש ככה. והרסתיך לי לעולם. וטבעת השנייה ששמים אומרים, והרסתיך לי, בחסד ורחמים, פספסית הפסוק. אז תראו, נעשה בצל משפט וחסד ורחמים, והפסוק השלישי, והרסתיך לי באמונה וידע את השם. מה הכוונה? הכוונה שהתורה אומרת, תראו, לפעמים קשה איתי, לפעמים מסובך איתי, אבל אני רוצה שתאהבו אותי. אני רוצה שתהיו איתי לא בגלל שנתקעתם. אף אחת לא רוצה שמי שיבוא להתחתן איתך יגיד, שמי, את לא משהו, אבל כל השאר על הפנים, אז בואו כבר נשאר ביחד, נכון? אז כנראה, היא לא תגיד לו כן, כנראה, נכון? אז ככה גם התורה, התורה רוצה שנארס אותה, באלף ובסמך לעולם, התורה אומרת, לא אפתח שאני קל. דרך אגב, גם את לא מבטיחה שתהיה קלה, נכון? כשתתחתני בעזרה שלא תגידי, אני תמיד יהיה חמודה. תגידי, זה אני. יש בי דבש ויש בי עוקץ, גם בו יהיה דבש ועוקץ, אל תתאגו. לא רק אתם תביאו את העוקץ, כולם יביאו את העוקץ, אז נביא גרמי דבש. ונשאל את השאלה הגדולה, האם הוא שווה לי את זה? כן. יהיו ימים שנצטרך לעבוד קשה, יהיו ימים שנצטרך לעבוד עוד יותר קשה, יהיו ימים שנצטרך לעבוד הרבה יותר קשה. יהיו הרבה ימים מדהימים ויפים וטובים וגדולים, גם כשנעבוד קשה זה לא סותר. אבל אנחנו הולכים על זה לגדול, והתורה אומרת, את יכולה לעשות מה שאני אומר, את יכולה למלא את הפקודות. ואת יכולה גם להתקשר אליי, להתחתן איתי, לא פעם כן ופעם לא, לא נדמה לי, נחמד לי. טוב, ברוך השם שמישהו מקיים את התורה לפעמים, זה יותר טוב מלעשות כל הזמן עבירות, ברור שזה עדיף. אבל קשר של אמת, קשר של חיים, וככל שהקשר הזה נהיה יותר אמיתי ויותר של חיים, יותר אמיתי ויותר של חיים, לא צריך להקריב קורבנות, אבל צריך להסכים להקריב קורבנות. הלוואי, לא חייב להיות קשה, אבל צריך להסכים שיהיה קשה. את צריכה לשאול את עצמך כמה זה יקר לך, כמה זה חשוב לך. ואם את יודעת לענות תשובות אמיתיות, אז לאט לאט התורה בוקעת מתוך הדפים הצהובים האלה, ומפעפעת לתוכך. לאט לאט איך כתוב בכללות? ואמרת בלבמך, על כי אין אלוקיי בקרבי, מצאוני כל הרעות האלה. רב ציודה מסביר שכל הרעות האלה מצאוני על זה שאמרתי שאין אלוקיי בקרבי. חשבתי שאלוקים הוא רק בתוך הספר. אם אין אלוקיי בקרבי, אלוקים נמצא איפה שנפינו להיכנס. אלוקים בתוכנו. נשמה של נתת בי תאורה, יש בנו צלם אלוקיי מעל. יש לנו גם תסבוכים ורגעים חלשים וטיפשים. נכון, נכון. אנחנו מחוץ לגן עדן, נכון? יש נתקים ובקעים בין הנשמה, הנפש והגוף. במהות, נשמה, נפש, גוף זה דבר אחד. גורשנו מגן עדן ויש קצת סיבוכים, אבל דרך עץ החיים, יש דרך עץ החיים, בתוך הגן. ומה יש בדרך עץ החיים, אתם זוכרות? מה אלוקים שם שם? את לאט החרב המתהפכת. אתם יודעות מה זה? זה משהו לועט וחותך. לא יודע מה זה גם אני. אז זה נשמע קשה לעבור, קשה לעבור. לאט החרב המתהפכת. ומי שרוצה להיפגש בעץ החיים צריך לעבור לאט החרב המתהפכת. אני מכוון שלהיפגש עם התורה כמו שחנה נפגשה עם התורה, זה לא פשוט ולא קל. זה לעבור הרבה דברים, להתמודד מול חולשות, מול לחצים חברתיים, מול בלבולים, מול יצרים, מול תפיסות עולם אחרות, מול לעג, מול עייפות, שזה הרבה יותר מפחיד ומסוכן ממה שיהיה בתוך לעת אחר המתהפכת. אבל אם חותרים למגע וליד, ואם מתפללים, ואם מסרים, ונופלים ושוטפים את הפנים, ושוב פעם קמים מחדש, ונופלים ועוד פעם, ולעת החרב הזאת עושה לנו קביעות והיא חותכת אותנו. ואנחנו לא סתם רצים קדימה. המפגש עם ההלכה, ההלכה זה שמח ונעים וטוב, תורה היא מאוד ברוכה, אבל לא תמיד. לא כל יום, לא מבטיח לך שתמיד תהיה קל. לחיות חיים של תורה זה חיים שיש בהם הרבה שמחה וטוב ונועם ושלום. אבל להתמסר לתורה לפעמים צריך להיות חזקה, כן. להיות חזקה בכל מיני תחומים. וחנה אומרת לעצמה באמת בהרבה ענבה וגם בגאווה, אני עם התורה, אלוקים, אני עם התורה. היו בי הרבה קולות שלא בקרו מהתורה. היו בי הרבה קולות שבקרו מכל מיני צדדים נמוכים באישיות שלי. ואני עטפתי אותך תמיד. בסוף, יש משנה בפרקי אבות מאוד יפה, כך כתוב. עשה רצונו כרצונך, כדי לעשה רצונך כרצונו. עוד פעם, עשה רצונו כרצונך, שיעשה רצונך כרצונו. מה הכוונה של המשנה הזאת? תעשי את מה שאלוקים רוצה, כאילו זה מה שאת רוצה. אתה יודע מה זה כאילו? את ממש לא רוצה. לפעמים מה שאלוקים, תראו, יש מצוות נורא כיפיות, כן. אבל לפעמים לא, זה לא משנה. תעשי, אם תצליחי לעשות את מה שאלוקים רוצה, כאילו, מה זה כאילו? לפנים את לא. אבל תגייסי לזה את הרצונות שלך. תתשקי בזה. תעשי את זה עם כל הלב. תפסיקי להיות קרועה וכן ולא ולא זה. תגידי, אלוקים, אני איתך גם כשאני לא מבינה אותך, גם כשזה קשה לי, גם כשזה כואב לי, אז מה יקרה? מה יקרה אם אני אעשה את מה שהוא רוצה בדבקות מי שבחוץ יסתכל עליי, יחשוב שזה מה שחלמתי לבד. לא, זה עדיין רצונו, אני אעשה את זה כאילו את רצוני, כאילו את רצונו כאילו זה רצוני. אז מה יקרה לאט לאט? הוא יעשה את רצונך כרצונו. מה זה יעשה את רצונך כרצונו? הוא לא יעשה את מה שאת רוצה, זה לא תרשים טוב לצ'ופר. יעשה את רצונך כרצונו זה שהרצון שלך לאט לאט יהיה זהה לרצון האלוקי. לאט יהיה לך בתהליך שהרצונות שיצמחו בך יהיו רצונות כלל עולמיים, רצונות על עולמיים, רצונות אלוקיים. את תרצי רק את מה שאלוקים רוצה. כי בינתיים אנחנו רוצים מה שאלוקים רוצה, רוצים לדברים אחרים. זה מעורב, זה מבולבל. עוד פסוק. רבות מחשבות בלב איש ועצת השם יתקום. את זה אתם מכירות יותר, נכון? רבות מחשבות בלב איש ועצת השם יתקום. מה הכוונה בפסוק הזה? אפשר להגיד, תחשבי מה שאת רוצה, בסוף אלוקים יקבע, נכון? ככה אפשר להבין. הגאון מווילנה היה מסביר את פסוק אחרת. הגאון מווילנה אמר, רבות מחשבות בלב איש. ועצת השם, אתם יודעות מה זה עצת השם? זו אחת המחשבות שבליבך, כן? זה לא משהו אחר שבא ודורס את הכל ומנפנף לרוח את כל המחשבות שלך. יש בך רבות מחשבות. אחת מהמחשבות זה עצת השם. עצת השם נמצאת בתוכך. את יודעת ממתי? תמיד. גם כשהיית ילדה, וגם כשעשית שטויות, וגם כשהסתבך בתסבוכים של גילי התבגרות, וגם כשעשית דברים לא יפים, תמיד, תמיד עצת השם הייתה בתוכך. היא הייתה עם עוד הרבה דברים. הדברים האחרים, חלק מהם מיותר, חלק מהם תמה, חלק מהם יפה, חלק מהם חשוב. אבל מי את באמת, זה לא קונים במקולת. זה את, זה שורש נשמתך. יש בך איזה משהו, לפעמים היא הצליחה לתפוס את הרמקול לצד השם ולצעוק. לפעמים היא הייתה אחרונה בתור, לפעמים עשו עליה ערימת ילדים, אני לא יודע. אבל לצד השם כל הזמן, כי התורה היא נמצאת בלב, בלב של מי? של כולנו. למה אני צוחק? פעם, לפני הרבה שנים הייתי, איזה קבוצה של שיעור שהייתי מלמד, ויום אחד נכנס לשיעור הזה בחור שלא הכרתי. כנראה מישהו שבא ממקום אחר, ודיברנו, קראנו מאמרי הראייה, ודיברנו על, על הדור הזה, ואז פתאום אומר לי, סליחה, מי זה הדור הגדול הזה שהרב קוק מדבר עליו? אז אני אומר לו, זה הדור שלנו. אומר, מי זה הדור שלנו? אני אומר לו, אנשים פה בעם, מי זה אנשים פה בעם ישראל? אז אמרתי, כולנו, כל האנשים שאתה רואה, בתל אביב, בירושלים, זה הדור. מי זה כולנו? ככה התחיל לחפור כאלה, שאלות מטופשות כאלה. אני אומר, מאיפה הוא בא? מה הוא רוצה ממני? מה הוא שואל, ואני מתחפר, והוא מתחפר, והוא מתחפר. פתאום הוא קם, מצביע עליי. וואלה, יכול להיות שאני כבר מדמיין חלק מהדברים, אבל זו הייתה התחושה. והוא אומר לי, תפסיק עם כל התשובות האלה. זה אתה! אתה הדור הגדול הזה. ככה הוא כמעט נעץ באצבע, ופתאום הוא נהפך לעמוד עשן ואש ועלה בסערה. זה כבר לא היה, אבל מבחינתי, זה הרעיון. ככה הרגשתי שאלוקים שלח לי אותו במתנה. כאילו, האומץ להגיד את כל הדברים האלה עליי. זה נורא קל להגיד את זה. לא, הרגשתי שאני אומר, זה אתם. ואני אומר, תגיד אתה, מה אתה אומר עליהם? אבל זה גם אתם. אנחנו תורה. יש עצת השם בליבנו, בליבנו. אדם צריך להיות לא גאוותן, אדם צריך להיות מודע לחומשות שלו, הבעיות שלו. אבל להיפגש עם התורה זה לא רק אני מוכנה למחוק את עצמי, כי יש פה משהו יותר, אמת יותר גדולה. אני מוכנה למחוק את התובנות העכשוויות שלי כלפי עצמי, כדי להיפגש עם תובנות הרבה יותר עליונות. אני לא הולך לעבור המרה, אני לא הולך להחליף את עצמי ממישהו אחרת. אני הולכת לגלות את מה שגנוז בי, גנוז בי ובא לידי ביטוי כבר בהווה, בצורה מאוד מבולבלת, בצורה מאוד עקומה. אבל זאת אני לא הולך להחליף את עצמי מישהי אחרת יותר טובה, לא. זאת אני. רק אני עכשיו, בלי תורה, אני גורשתי מגן עדן. והתורה מחזירה אותה לגן עדן, רק שבארבע צבונך ועונך. התהליך של הלידה זה לא תהליך שתלדי תינוק בעזרת השם, זה תהליך שאת יולדת את עצמך. גם ללדת עצמי זה תשעה ערכי לידה וזה איסורים וקושי. זה תהליך ארוך שבהם אני קשוב למה שכתוב בתורה, ולפעמים זה קל, לפעמים זה כיף, ולפעמים לא. לא, זה לא קשור בכלל. וחנה באה אחרי 20 שנה, והיא עומדת בבית המקדש מול אלוקים, והיא אומרת לו, אלוקים, אתה רוצה שיהיה לי בן. הרצון שלי בבן זה לא משהו חומרי, קטן, חולף, אנושי. כי גם האנושי הוא לא קטן וחולף. הרבה דברים כן. חלק גדול ממה שאנשים עושים ומדברים וקונים ושרים וצוחקים הוא מטופש וחסר פשר. אבל בתור בני אדם אנחנו כן ילדים שלך. זה תלוי בנו. אתה רוצה את העבודה שלו. נתת לנו את התורה. אלוקים נתנו את התורה. מה צריך לעשות אותה? איתה? לקחת. הוא נתן, אבל שאלה אם את לוקחת. כי לקח טוב נתתי לכם. ולקחת זה החלטות שלך כמה? בכל רמה זה טוב. זה שלא עושים עבירות זה נחמד, שלא עושים עבירה אחת זה גם נחמד, נכון? אם יהודים מניח פעם אחת תפילין, אתם מכירו את החבדניקים הצדיקים האלה שמקימים, שעושים דוכנים בכל מקום, כל הכבוד, הם רוצים שיהודי יעשה פעם אחת מצווה, זה כבר משהו אחר לגמרי. וזה ודאי גדול ויפה ומכובד ונשגב, אבל אפשר להמשיך הרבה מעבר. חנה בעצם מלמד אותנו איפה פוגשים את אלוקים. חנה קוראת לאלוקים בשם חדש, אתם זוכרות שם צבאות. צבאות פירושו של דבר שהכל צבאות, זה הכוונה שהכל שייך לך. לא רק הכל תשתמש בזה כדי לעשות מצוות, הרצון שלך נמצא בכל, מלוא כל הארץ כבודו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. שנאמר הכל נקרא בשמי, לכבודי, ברתי, יצרתי והבסיתי. אבל זה לא ככה, וכשנפגשים את זה עם תורה. והמפגש עם התורה, שוב אני חוזר, יש שתי קומות. כל קומה עם המון המון שלבים, מיליארדי שלבים. הקומה הראשונה זה מה אסור, מה מותר, מה נכון, מה לא נכון. ללמוד את כל האותיות של התורה, להקשיב לתורה, להזדהות עם האידיאלים של התורה. והקומה השנייה, את כבר יוצאת מהספר, או הספר כבר מתחבר אלייך, נוגע בך, את נהיית תורה, ככה כתוב על תלמיד חכם בגמרא שעבר, והם לא קמו. אז הוא נוזף בהם, אמרו, אחרי אומר, כמה טיפשי אינון אינשי דמק ומקמי ספר תורה, ולא קמו מקמי צובה דרבנן. דעו תורה דילי. בארמית אמרנו, כמה טיפשים אנשים שרואים ספר תורה הם קמים, ורואים תלמיד חכם הם לא קמים. כי בספר תורה, התורה נמצאת על קלף. ובתורה, תלמיד חכם, את צריכה להחליט לבד עם תלמיד חכם, התורה נמצאת בו עצמו. אתה אומרת שמלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אבל תלמיד חכם שמחל על כבודו, וזה שבגמרא כמה דיונים. אז הגמרא אומרת, הוא לא יכול למחול על כבודו, כי זה לא הכבוד שלו, זה הכבוד של התורה. ואז הגמרא אומרת, יש שתי תורה. בפרק הראשון בתהילים כתוב, אשרי שלא ירצה את הראשון הזה חשוב. ואמרנו שב פרשים, ומשב יוצאים לישב, כי אם בתורת השם חפצו, ותורתו יגיע יומם ולילה. בתחילה אומרת, עוד פעם, בתורת השם חפצו, ותורתו יגיע יומם ולילה. מה אומרת? בתחילה תורת השם. ואחר כך, תורתו, תורה שלו. זאת אומרת, הדרך היא שבהתחלה התורה היא התורה של השם. אנחנו עסוקים בתורה של השם. ומתוך זה שאנחנו עסוקים בתורה של השם, התורה נהיית שלנו. התורה נהיית שלי. התורה נהיית תורה דיני. שדווקא מי שהוא לא תלמיד חכם, הוא לא יכול למחול על הכבוד התורה שלו, כי זה לא תורה שלו. ודווקא מי שכן, תלמיד חכם או תלמידה חכמה, הצדיק או צדיקה, זה לא משנה אם זה בן או בת. כל אחד הדרכים שלו להיפגש עם התורה, ולחיות את התורה, ולהקשיב את התורה. והרגעים הכי קשים ומורכבים, הרגעים שטובים את המחירים הכי כבדים, הרגעים שאת מרגישה חבוטה ופצועה, ואת אומרת, ניצחתי רק בערך, הם בדיוק הפוך לפעמים. הם הרגעים שבהם הראית לתורה, אתם יודעות, להראות אהבה, זה לא כשהכל כיף ושמח ויפה. לא כשהשמש זורחת והשמיים תחולים והכל שמח. להראות אהבה זה דווקא לפעמים. כשקשה ומסובך וצריך לעבוד בה 7 שנים, ואחר כך עוד 7 שנים אחרות. ואז את הולכת ומתפייסת עם עצמך, את לא חוזרת, אין רגרסיה, אין נסיגה, אין אל תגזים, בטח שאני אגזים. זה שיבה אל החיים, כי אלוקים נמצא בתוך החיים, כן? אלוקים נמצא, הוא ברא לא רק את העולם הבא, הוא ברא גם את העולם הזה, אלא מה? שבעולם הזה הוא מסתתר בשפרים חביון. העולם הזה הוא בסתר, העולם הזה הוא עולם, הוא נעלם, הכל אלום בעולם הזה. אבל האמת הזאת היא פה. היא רק מתחבאת, היא פה. ולא צריך לחפש אותו רחוק, צריך לחפש אותו בתוך הלב שלנו. איך מחפשים אותו בתוך הלב שלנו? מתוך המפגש עם התורה, עם הערכים של התורה, עם האמונות של התורה, עם הדרכות של התורה. את לא עושה טובה לאף אחד. אם אני מקיים את התורה, לומד אותה, אני... קודם כל אני כן עושה טובה. להרבה דברים בעולם. אבל המגמה היא לא לעשות תורה, המגמה היא עצם החיים. תורה היא תורת חיים, אז הדרך, עץ החיים זה... כך כתוב, נכון שעץ הדעת מי שאוכל ממנו אז הוא יודע טוב ורע, אבל עץ החיים מי שאוכל ממנו חי לעולם. חי לעולם זה לא הרבה שנים. הוא חי חיים עולמיים כאלה, חי חיים, הוא בין אנשים שהולכים בתוכם, מדברים איתם. אבל איכות החיים שלהם, עומקי החיים שלהם, נצח החיים שלהם, ובקומה אחרת לגמרי, את כל זה חנה אומרת, את כל זה חנה מחדשת, את כל זה חנה פוסקת, בלי מקורות. היא המקור, היא. מה המקור, מה המקור, מה המקור. התורה היא לא רק מה המקורות והוכחות. בסופו של דבר כל המקורות עוזרים לי, כל המקורות שאת תגידי, עוזרים לך לגעת, למצוא את אלוקים בקרבך. להגיד, יש אלוקיי בקרבי, אבל יש גם הרבה דברים אחרים, נכון? שלב שלב, קומה קומה, עד כמה את יכולה לבטוח בתחושות שלך, ברגשות שלך, זה תלוי בהרבה דברים. אבל די, האינדיקציה המרכזית זה מה עוצמת הקשר שלך עם דבר האלוקים שנמצא בספר התורה. אז במעמד הר סיני קיבלתי את הספר כאמצעי עזר, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה קצת חצוף מדי מה שאמרתי, כדבר שעוזר לך להיפגש, מסייע לך, מאפשר לך להיפגש עם אלוקים שבתוכך, ואז כן, ואז את יודעת, לא כל פעם שבא לך לאכול פיצה, סימן שהרצון האלוקי האידיאלי, השמיים החליט שעכשיו צריכה להיות פיצה. אבל כן, את מתייחסת אחרת לגמרי. זה מדרגות, זה שלבים, את מבינה? מתי אני אומרת, אני כבר מספיק הקשבתי, מספיק לא הקשבתי. אין איזה שחור לבן, אין איזה ציונים, זה שלבים, שלבים, שלבים. הרחנה מספיק ודאית עכשיו בשביל להגיד, אלוקים, אני רוצה להיות אמא. איפה זה כתוב? זה כתוב לי בלב. זה כתוב לי ביסורים הנוראים, זה כתוב לי בגעגועים הנוספים. אבל יש אחד שמתגעגע לאכול פיצה, אני לא שם, אני בת של התורה. אני צדקת, אני קשובה אליך, אני אוהבת את עם ישראל, אני משקיעה בעם ישראל, אכפת לי, אני חיה בתורה, אל תהפכו את זה למשהו שולי, זה לא משהו לי, זה תורה. אלוקים רוצה את התפילה שלי, אלוקים רוצה שיהיה לי בן. אם חנה הייתה משכנעת אותי, אז הייתי מתפללת מתוך רצון אנושי. הייתי אומרת, נכון, אלוקים לא רוצה את הבן, אבל אני נורא רוצה. הייתי מתנתקת, הייתי חיה רובד הרבה יותר נמוך. עכשיו כשהתפללתי לבן, עכשיו, שאני רוצה בן, ואז חנה, ואז פנינה מועכת אותי, ואז גם אלי מועכת אותי, ואז גם אלקנה מועכת אותי, אני יודעת שיש פה משהו לא נכון. אני יודעת שיש פה משהו לא נכון. אני לא אמנה, אני לא אסכים לא לפגוש אותך במקום שאתה הכי קריטי לי, בלב שלי. בעצת השם שקמה בתוכי. זה לא מפריע בכאוב זה, זה רק מחזיר אחרי זה לתורה בצורה שמחה יותר וגדולה יותר, ומופיעה את רצון השם בעולם בצורה הרבה הרבה יותר גדולה. ברכת השם, כל טוב.